ערב טוב לכולם, אז אנחנו בעוד תוכנית של הצינוק בערוץ החברתי We Act. אז היום יש לנו בתוכנית, אנחנו הולכים לספר מה הקשר בין ילדי הגזזת לחיסוני הקוביד, ואני הולכת להראות בעצם מה הקשר גם כן בין כל הפיתוחים שאנחנו רואים היום ל... בעצם למה שהולך לקרות בעתיד. בעצם מכינים לנו הרבה מאוד כל מיני טכנולוגיות חדשות. האם אנחנו באמת צריכים את הטכנולוגיות האלו? למשל שהמקרר ידע אם נגמר לנו החלב. מה, אנחנו לא אמורים לדעת את זה בעצמנו? האם מישהו יצטרך את זה בעתיד? אולי בעצם מה שצופן לנו עתיד זה שיהיה דרישה וביקוש בעצם לכך שאנשים לא יצליחו לזכור באמת אם יש להם חלב במקרר. אולי לא יהיו להם את היכולות הנורולוגיות לכך. האם הם לא יוכלו לנהוג? האם ראיתם פעם את הסרטון, את הסרט ילדים וולי? שרואים את העולם, איזה מצב אפוקליפטי כזה, שהעולם נהרס, ובעצם כולם עברו לגור, אי אפשר לגור בכדור הארץ, כי אין בו חיים, וכולם עברו לגור באיזה מקום, במאדים, או משהו בסגנון. שווה לראות את הסרטון הזה, כי הוא נותן קצת הבנה על ה... תוכנית על הקנוניה, על הקונספירציה. שווה לראות אותו, זה נותן גם כן איזשהו קישור ישיר למה שקורה היום. אפשר ממש לראות את הקשר בין הדברים, איך אנשים הופכים להיות ממש נתמכים ומחוברים בעצם, למסכים, וממש מחוברים כמו באינפוזיה למסכים. זה מעניין מאוד לראות את זה. אז טוב, אני רוצה להתחיל במצגת שלנו. אז ככה, בטח ראיתם שבעיתון גלובס פרסמו, בעצם הם פרסמו את ה... תמונת הקאבר שנעשתה בתוכנית בערוץ של רפאל בן דור בנוואר, אוקיי? תבינו, זה לקוח משם, זה מדהים. ואז בעצם הם ניסו, זה קיבל הרבה מאוד פרסום, ואז בעצם אומרים, הם מודים בכך שיש עלייה במספר הפלות לאחר החיסון, אבל כנראה ששום דבר זה שום דבר, אוקיי? ואז הם מספרים שאין קשר בין העלייה ההיסטרית, אוקיי? בקיצור, אתם בטח ראיתם את הידיעה הזאת, וכרגיל אין קשר בין החיסונים לבין הפגיעות שאנחנו רואים. אז אני רוצה להראות לכם פה איזושהי הודעה, עם קשר ובלי קשר, ששאל איזה מישהו את הרב אמנון יצחק, אז זה לקוח מתוך ההודעה, שלום כבוד הרב, חברה של אשתי בחודש השביעי להריונה, כשהייתה בחמישי עשתה חיסון, וכמובן הכל היה תקין, מצד הרפואה והבדיקות, כרגע היא בתחילת השביעי, ועשו לה בדיקות בשתי בתי חולים, ואומרים לה שהרגליים ואו הידיים קצרות. למסקנת הרופאים, כנראה תסמון הדאון או גמוה, או גמד, מה ניתן לעשות כבוד הרב? התשובה של הרב, אני אחראי על המתחסנים, מי שיעץ לה לעשות חיסון שיפתור לה את הבעיה. אז צר לי, חברים, אבל אני רוצה להגיד לכם שלפי מה שאני יודעת, אוקיי? רוב האנשים שנפגעים מהחיסון נשארים ללא מענה. שום מענה, אוקיי? או שמכחישים, או שאומרים להם, מבלי להודות, כמובן, חס וחלילה, לא מודים שזה נגרם מהחיסון. אז הם פשוט נזרקים לכלבים, אנשים, כמויות אדירות של אנשים שנפגעו מהחיסון, לא מקבלים שום מענה, ועל כך אנחנו נראה את זה בהמשך, וגם נשמע עדות של אדם שהתחסן, ומה קרה לו, אוקיי? וזו עדות חשובה מאוד, למה? כי זה בן אדם שיש לו איזושהי בעיה נורולוגית, ועוד מעט אתם תשמעו את השיחה שהייתה לי איתו. אז באותו הקשר, 50 שנה אחרי שהתברר הקשר בין תרופת הטלידומיד, אשר ניתנה לנשים 50 שנה אחרי, אוקיי? שימו לב, זה פורסם בספטמבר 2012, אשר ניתנה לנשים ערות שסבלו מבחילות בהיריון ומומים שנגרמו לעובריהן, פרסמה היום יצרנית התרופה, חברת גרינטל הגרמנית, התנצלות, אלא שזו נדחתה על ידי ארגון בריטי המייצג את קורבנות התרופה וקונתה על ידו מעליבה. יצרנית התרופה טלידומיד התנצלה בפני הנפגעים בעולם. אז אני רוצה להסב את תשומת לבכם, רגע, אתם רואים, זה מאמר שהתפרסם באמריקן סיינטיפיק אמריקן, זה מגזין מאוד מאוד נחשב, רגע, אוקיי, אז אני רוצה לתת קפיצה קלה, ואחר כך אנחנו נחזור גם כן למה הקשר, אוקיי, בין הילדי הגזזת, אוקיי, לחיסונים שהיום ניתנים. יש איזשהו קשר, אוקיי, בהתנהלות, אוקיי, ואני רוצה לספר לכם עוד מעט מה הקשר בין ההתנהלות עם ילדי הגזזת למוצרים שאנחנו הולכים לראות כאן בעתיד, וכפי הנראה גם כן הולכים להזדקק להם, אוקיי? עוד מעט אנחנו ניכנס לזה קצת יותר לעומק, אבל לפני שניכנס לזה קצת יותר לעומק, אני רוצה לעשות איזשהו ככה גלישה קטנה, שהיא גם כן קשורה לזה, אוקיי? ואחר כך אנחנו נחזור לעניין של מה הקשר בין החיסון לילדי הגזזת, החיסון שהיום ניתן. וגם, מה הקשר, אוקיי, בין המוצרים שביל גייטס מכין לנו, גם כן לדרישה שהולכת להיות כאן בעתיד. אז אני רוצה עכשיו לספר לכם, אוקיי, זה מאמר מהסיינטיפיק אמריקן, אוקיי, שזה מגזין מאוד נחשב. אני רוצה להקריא לכם מתוך מתוך המאמר עצמו, אחרי שתרגמתי את זה, אז זה ככה, האם המכון הטכנולוגי באוניברסיטת מסצ'וסטס, והמגזין הנחשב American Scientific, אינם מפיצי פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה? זאת היא כתבה שהתפרסמה במגזין הנחשב, ולא מהיום, אלא מדצמבר 2019, זה טרום קורונה, אוקיי? עכשיו תקשיבו, האם זה קונספירציה או לא קונספירציה, מה הם מכינים לנו? זה לפני הקורונה, חבר'ה. אז ככה, אז בזמן שהרוב נושם לרווחה, וחושב שהכל כבר מאחור, שימו לב מה התפרסם לפני הקורונה, ונחשו מי האדריכל. אז בעצם ככה זה מתחיל, איך לעקוב אחרי ילדים שהתחסנו, זה מהמאמר עצמו, אוקיי? כי אתם יודעים, לעתים עובדת הניירת, אז בואו נסמן את הילדים בקעקוע, בדיוק כפי שעושים לבקר, אבל ביותר הייטק. בכל זאת התקדמנו מאז השואה, אז סימנו אנשים במספר מקועקע על היד, בדיוק כפי שעושים כיום לפרות. אז תראו מה כתוב במאמר הזה, קטעים נבחרים. ג'ו בלתי נראה יכול לחשוף אם ילדים חוסנו. אוקיי? זה מ-2019, דצמבר 2019. תקשיבו טוב, כי עוד מעט אתם הולכים לראות סרטון של דוקטור קרי מדי, אוקיי? ואני כבר פעם הראיתי לכם את הסרטון הזה, אבל אני פשוט לקחתי רק כמה דקות משם, שהן בעצם קשורות למאמר הזה, ואז אנחנו נראה אם באמת הסרטונים האלו שאנחנו רואים ביוטיוב הם פייק ניוז או לא פייק ניוז, אוקיי? אז דיו בלתי נראה יכול לחשוף אם ילדים חוסנו, אוקיי? דיו בלתי נראה יכול לחשוף אם ילדים חוסנו. הטכנולוגיה מטמיעה רשומות חיסון באור הילד. מת קארן ויינטרוב מה-18 לדצמבר 2019. אז ככה, מהנדסים פיתחו דרך לאחסן מידע רפואי מתחת לאור באמצעות צבע נקודתי קוונטי שמועבר יחד עם חיסון באמצעות טלאי מיקרו. טלאי מיקרו זה בעצם מדבקה, אוקיי? ניתן לקרוא את הצבע שאינו נראה לעין בלתי מזוינת באמצעות טלפון חכם המותאם במיוחד, אוקיי? מעקב אחר חיסונים, זה מתוך המאמר, נותר אתגר מרכזי בעולם המתפתח, ואפילו במדינות מפותחות רבות, הניירת הולכת לאיבוד, זה כמובן התירוץ שלהם, למה לעשות כזה סגנון של חיסון, הולכת לאיבוד, וההורים שוכחים אם ילדם מעודכן. כעת קבוצה של חוקרי המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, פיתחה דרך חדשה לטפל בבעיה זו, הטמעת הרשומה ישירות לאור. אבל אנחנו לא מסיימים בזה. יחד עם החיסון יזריקו לילד מעט צבע שאינו נראה לעין בלתי מזוינת, אך ניתן לראותו בקלות בעזרת פילטר טלפון סלולרי מיוחד, בשילוב אפליקציה המהירה אור, כמעט אינפרה אדום אל האור. אוקיי? מכירים את האקדחים האלו בסופר שקוראים את הברקוד עם האור האינפרה? אז ממש באותה צורה. אוקיי? הצבע צפוי להימשך עד 5 שנים, אוקיי? יש לו גם פק תוקף לצבע הזה, 5 שנים הוא אמור להיראות, על פי בדיקות על אור חזיר ואחברוש ואור אנושי בצלחת, זאת אומרת הם בדקו את זה, עשו ניסוי, וככה הם ראו שיכול להישאר הצבע. המחקר שנערך על ידי MIT, מהנדסי הביולוגיה, רוברט לנגר ואנה ג'נקלנג ועמיתיהם, משתמשים במדבקה של מחתים זעירות, מייקרונידלס, הנקראות מיקרומחתים, בכדי לספק חיסון יעיל ללא דקירת שיניים. מיקרונזלים מוטבעים במכשיר דמוי פלסטייט שמונח על האור. אין צורך באחות או טכנאי מיומן. לנגר וג'נקלנג אומרים כי לא צריך להזין קירור לחיסונים המועברים, באמצעות מיקרומחתים. זאת אומרת, אתה יכול לשווק את זה בתור מדבקות, לא צריך לחסן את זה במקרר. כשאנשים עדיין התחסנו נגד הבעבועות, עכשיו תקשיבו כאילו איך הם מתרצים את זה, נגד הבעבועות שחורות, שכבר הושמדו ברחבי העולם, הם קיבלו צלקת גלויה על הזרוע מהזריקה, שהקלה על הזיהוי מי התחסן ומי לא. אומר ג'קלנג, אבל ברור שלא רצינו לתת לאנשים צלקת. וואי, איזה נחמדים הם, ממש נדיבים. אז היא אומרת ומציינת, כי הצוות שלה חיפש מזהה שיהיה בלתי נראה לעין בלתי מזוינת. החוקרים גם רצו להימנע מטכנולוגיות שיעלו עוד יותר חששות לגבי פרטיות, כמו סריקות קשתית העין ומאגרי מידע עם שמות ונתונים הניתנים לזיהוי. ותקשיבו, העבודה המומנה, זה מתוך המאמר, כן? העבודה מומנה על ידי קרן וביל ומילינדה גייטס, והתבצעה בגלל בקשה ישירה של מייסד והפילנטרופ מייקרוסופט ביל גייטס בעצמו, שתומך במאמצים למחוק מחלות כמו פוליו וחצבת ברחבי העולם. אם אין לנו נתונים טובים באמת, קשה למגר מחלות, היא אומרת. עכשיו, לא סיימנו בזה. דרך אגב, אתם יודעים שמחלת הפוליו הופצה בזכות, בזכות במרכאות החיסונים של ביל גייטס. החוקרים מקווים להוסיף מידע מפורט יותר לנקודות. נקודות זה בעצם ההרכב של הברקוד הזה. כמו תאריך החיסון, יחד איתם הצוות רוצה בסופו של דבר להזריק חיישנים, אוקיי? זה כתוב במאמר, אוקיי? זה כתוב בסיינטיפיק אמריקן, אוקיי? להזריק חיישנים שעלולים לשמש גם למעקב אחר היבטים של בריאות, כמו רמות אינסולין אצל חולי סוכרת, אומר יקנלנק. גישה זו עשויה להיות אחת מיני רבות, מעניין עוד איזה גישות הם מתכננים לנו, מיני רבות. הם יודעים על מה הם מדברים, נכון? המנסות לפתור את בעיית תחסון המדע הרפואי של אנשים, אומרת נגר, סטודנטית שנה רביעית, איזה שם שלא הצלחתי לבטא אותו, שנה רביעית בבית הספר לרפואה בארווארד, שגם היא לא הייתה מעורבת במחקר החדש, ומנהל החברה בשם חושי בייבי, שמנסה ליצור מערכת למקב אחר מידע כזה, כולל היסטוריית חיסונים בעולם המתפתח. תקשיבו גם לזה. בעבודתו במדינת רג'יסטן, שבצפון אודו, בגלל זה השם שלו היה כזה קצת מוזר, חושי בייבי, נגר וצוותו תכננו שרשרת הדומה לזו שנלבשה במקום, הדוחסת, מצפינה ומגנה על מידע רפואי. תקשיבו עכשיו. השרשרת משתמשת באותה טכנולוגיה כמו שבבי זיהוי של תדרי רדיו, אוקיי? כמו אלה המועסקים בבגדים כימונאים או בסינר מרוצים של ספורטאים. ומספקת לעובדי שירותי הבריאות היסטוריה של ההיריון שלהם, תרשים הצמיחה של הילד והיסטוריית החיסונים. וכן הצעות לגבי אלו חיסונים, זאת אומרת גם זה הולך להיות בפנים, וגם הצעות לגבי אלו חוסונים וטיפולים אחרים עשויים להיות נחוצים. אך נגר מכיר בחששות האפשריים של כל הטכנולוגיות הללו, הוא צריך לבחון מסרים והתאמה תרבותית, הוא אומר, אוקיי? כדי שזה יתקבל בציבור הרחב, אז להנדס תודעה, מה שנקרא. אז עכשיו, אוקיי, אז הם אומרים שהדברים האלו זה פייק ניוז, נכון? אז זה כתוב בסיינטיפיק אמריקן, וגם אם ממשיכים לקרוא, אז הם אומרים שזה גם, הם לקחו את המחקר שנעשה באוניברסיטה מהסייאנס, אוקיי? שזה מגזין גם כן מאוד מאוד נחשב. עכשיו אני רוצה שתראו את הקטע עם קרי מדי, על מה היא מדברת. היא מדברת בעצם, היא מספרת בסרטון הזה, יש את הסרטון המלא, אני חתכתי ממנו, היא מספרת בסרטון בעצם על חיסון ה-RNA. ואז היא מספרת שחיסון ה-RNA של מודרנה, שמפתח ביל גייטס, וממן אותו הקרן של ביל ומלינדה גייטס, החיסון הזה של מודרנה, מוצע בעוד צורה. ואיזה עוד צורה הוא מוצע? הוא מוצע בדיוק בצורה הזאת, אוקיי? של... עכשיו אתם רואים גם כן שמי שמממן את הפרויקט הזה באוניברסיטה וביקש בעצם גם כן, הוא ביקש בעצמו, זה אג'נדה שלו, אוקיי? אני עכשיו הקראתי לכם, זה אג'נדה של ביל גייטס. זאת אומרת, הוא התחיל ב-2019 ורצה לדחוף את זה לחיסוני השגרה לילדים, אוקיי? ועכשיו הוא מכניס את זה לחיסוני הקוביד. עכשיו אתם אומרים, מה בעצם קורה כאן? הוא בעצם מציע לעשות את החיסונים על מדבקות, ככה שאחות או איזה מישהו בעל כישורים לא צריך בכלל לחסן אנשים, אנשים יוכלו לחסן את עצמם לבד, אוקיי? עכשיו אתם אומרים, למה שאנשים ירצו לחסן את עצמם לבד? למה שאנשים יזמינו מדבקות חיסון באמזון או בפייסבוק? למה? אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז תראו את הסרטון, ואחרי הסרטון אנחנו נתקשר לדבר עם עדי, שנייה, אני כל פעם שוכחת טרברס או טברס, אני חושבת שזה טברס, שנייה רגע, מהטב האנושי, וגם כן עם דין בראון, רגע, עדי, אהובתי, שנייה, כן, טרבס. עדי טרבס מהטב האנושי, ועוד מחכן עלינו היום עדות מנפגע חיסונים, שיחה באמת מאוד מהירה וחשוב מאוד גם כן להפיץ ולשתף את הסרטון הזה, את הלייב הזה היום. הוא גדוש בכל מיני נושאים ונוגע בכל מיני נקודות. אז בואו נראה בבקשה את מתוך הסרטון של קרן מדי, ומה היא מספרת על החיסונים שביל גייטס מכין לקורונה, אוקיי? זה אחד הסרטונים החזקים, אוקיי? זה לא כל הסרטון, זה חלק מהסרטון, אבל הוא פשוט קשור למה שהקראתי לכם עכשיו, ופשוט תראו את זה במו עיניכם, מדהים.
Humans, large scale. We would be the experiment. We would be the lab rats. We don't have long-term studies. So this is very, very important to know. Let me just go and show you or tell you about one of the front runners for this vaccine. That is Moderna. Moderna has been given about $1 billion from the U.S. government for research and development. It's backed by the Bill and Melinda Gates Foundation. So they have a lot of money backing them. I wanted to let you know they're kind of the new kids on the block. They really have not been around for that long. They have never developed a human vaccine nor a human medicine ever. This is their first run at it. Also, just to know, for you to know that they have gone from fast track their vaccine light years. Okay, so they went from a lab, you know, experiment to phase two, which is using only 45 human subjects in 63 days, 2 months. That's crazy. We should have years behind that. And I'm going to remind you that this is the first time they've ever developed a vaccine. Their early studies so far showed that in their phase two, which is using 45 human subjects, when they did introduce this vaccine into the human subjects, 100% of the high-dose vaccine group, 100% got systemic side effects. In the low-dose vaccine group, 80% got systemic side effects. So already we're seeing initially side effects. Now, long-term, we don't know. So on Moderna, one of the ways that they could apply this would be a proposal would be going to use a bandage called a microneedle platform. So a microneedle platform would be a bandage that you could get in the mail, like Amazon or UPS. It's a bandage you would apply on your hand here, and then you take the sticker off, and then voila, you have a vaccine. You do it yourself. So how are they doing this? The bandage has tiny little microneedles on it, and it's designed after a snake fang or a viper fang. So it's like a bite from a snake, but many of them. And they say you really won't feel it, but it goes into your skin and the little tiny microneedles will be injected. So what's in a microneedle? It'll be either the DNA or the RNA vaccine. Number two, it'll be something called luciferase. Now this is very important to know. They patented an enzyme called luciferase, okay? So this is called luciferase, they claim, because it gives a bioluminescence, a light, okay? And it's not something you can see or feel, but if you have a special device like a smartphone app with a special application, you can scan over it and it will light up. It'll show a pattern, a digital code, a barcode, a tattoo. We're going to be branded. Each person will have their own ID. You know, this reminds me of World War II. You know, it's something to think about, being branded like a product in the store. So that will be in there, and that will hold proof that you're being vaccinated. They want to make sure that you're scanned and that you've gotten the vaccine. So we'll be branded. What could that be used for? Well, there's lots of technologies out there, but it's something that we need to be concerned about.
So there's
two things. We have a brand new experimental DNA or RNA vaccine that could potentially alter our genome. And number two, we're going to be tattooed or branded with an ID. And then number three, there'll be, this is all in a hydrogel. So hydrogel is a technology that was invented by DARPA, Department of Advanced Research Project Agency. Now, this is a small part of the Pentagon or the Department of Defense. They make the sci-fi inventions that you might hear about. So this is one of their inventions. You can look up on YouTube, Hydrogel, the company Profusa, and DARPA, and you'll see some clips of some of the technology of this. So this is a special technology because it goes under the skin. It's the body doesn't reject it, and it has nanotechnology, which are microscopic robotic organisms. So these microscopic organisms that are robotic will be in your body, okay? They can assemble, disassemble, and reassemble, and to do innumerable things into the body. So the idea of this would be, it's a way for it to gather information from your body. So you could get your blood pressure, your blood sugar, your, you know, heart rate, which sounds good. Okay, gather that information. However, it's also has a potential to be used for other things. It can gather how many steps you've taken, if you've fallen, if you're swimming, if you're running, if you're menstruating, how your menstrual cycle goes, if you're having sex, if you're sleeping. It actually has a potential to know your emotions, okay? All of this data, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year is being accumulated. And where is it going? Well, they claim it goes to a smart app like your phone, the iCloud, or any smart device. But who's getting this information? Who is using it? What are they using it for? That has not been answered. So the other important thing to know is they're gathering all this information about us. And we're putting that out. So we're being connected to artificial intelligence. You have to know this is not just a vaccine. We're being connected to artificial intelligence. So just like a phone, you have your smartphone, you can send a text, you can send an email, but then the phone or someone else can send something back to you, to your phone. That means something can send something back to our bodies, messages or information. Well, what could happen from that? I could imagine that you could be affected with your mood or your behavior, your memory. That could really cause a lot of problems, a lot of confusion. And who's in charge of this? The Department of Defense, Bill and Melinda Gates, who's doing this? We don't.
Okay. Yeah. Okay, חזרנו. טוב, אז אוקיי, בואו נחזור למצגת שלנו. אז זאת אומרת שהם מכינים את העצה, אוקיי? וכשאתם רוצים לדעת מה יהיה ביקוש, אז תסתכלו על העצה שהם מכינים, אוקיי? עכשיו בואו נקשר בין הדברים. שימו לב, הקרנות הגזזת, אוקיי? הרי לגזזת לא היה צריך לעשות הקרנות. הגזזת זה איזושהי מחלה שהייתה גם עוברת מעצמה, זה איזה חלה ויראלית, או לא, באמת שלא נכנסתי לזה כל כך, אבל בטח ובטח לא היה צריך לעשות הקרנות על ילדי הגזזת. עכשיו בתקופה שעשו את ההקרנות, מחלת הסרטן הייתה מאוד מאוד נדירה, אבל להם היה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? בארצות הברית, הם קנו בעצם, עשו ניסוי, פשוט הם קנו בשר חי, אוקיי? ממש, הם קנו, במקום לקנות קופים ולשלוח אותם, לגדל אותם כאן, כן? בחוות קופי איזשהו שמע על חוות מזור, אז האנשים שהגיעו לכאן, הם רואים בהם קופים, אוקיי? לא שקופים יותר טובים או פחות טובים, אני לא נכנסת לשאלה הזאת, אבל ככה הם רואים את החיים של בני האדם, אוקיי? הם פשוט עשו ניסויים של הקרנות בעולים חדשים שהגיעו לכאן, שסיפרו להם סיפורי בוגי, מפיצי מחלות, מוכר לכם? מפיצי מחלות, מסוכן מאוד, וזה היה בכפייה, אוקיי? זה היה בכפייה, הסיפור, כאילו מי שרואה את הסרט על הגזזת, את הסרט המלא, אני אשים לכם קישור בפוסט על הסרט המלא של ילדי הגזזת, זה, זה היום ונורא, אוקיי? מה שעשו להם, והרבה מאוד חלו בסרטן, ואם אתם בעצם אומרים, למה היה צריך לעשות מערך כזה, אוקיי? ממש לקריב אנשים למחלה שהייתה מאוד נדירה. אז מה היה אחר כך? מה קרה? איזה עלייה מאז ועד היום הייתה במחלת הסרטן? איזה עלייה? עלייה מטאורית, נכון? היום כל אדם רביעי חלה או יחלה או ימות מסרטן, ואלוהים יודע כאילו מה עוד הולך לצפון העתיד. והיום, תשימו לב, המדבקות האלו שהם מתכננים, זה מדבקות, זאת אומרת כאילו זה כאן כמו גרעינים, אוקיי? מדבקות של חיסונים, זאת אומרת אנשים יצטרכו, אם אתם מסתכלים על העצה שהם מכינים, המדבקות האלו, אוקיי? למה שאנשים יצטרכו בכלל להיות במעקב? עכשיו, כדי שהם יסכימו להיות במעקב, צריך ליצור איזשהו משבר, נכון? הרי אתה לא תזמין היום חיסון שיש בו ננו-רובוטים, אוקיי? יש בו מעקב עליך, מעקב על המצב של לחץ הדם שלך, של הלב שלך, של הסוכרת שלך וכולי. לא תשקיע בזה, חברות לא ישקיעו בזה, מודרנה, ביל גייטס, האוניברסיטה ודרפה וכולי, לא ישקיעו בזה מיליארדים, אם לא הולך להיות ביקוש. אתם מבינים? ולמה שיהיה ביקוש? תחשבו, למה שיהיה ביקוש? אולי הולך להשתולל פה איזשהו מגפה באמת אמיתית, לא 200-300 אנשים בבית חולים עם סטורציה של 94, הם יכולים ללכת הביתה, אוקיי? להיכנס לבריכה, לשתות מרטיני, כאלו אנשים מושפזו, ואנשים שיש להם מחלות רקע, אז יצאו מאומתים לקורונה, אבל הם לא חלו בקורונה, נכון? אז אנחנו יודעים כאילו מה הסיפור היה. אז מה זה אומר? מה זה אומר שמכינים מדבקות? אוקיי, עכשיו אתם מבינים גם שזה סביר להניח שזה נכון. אתם רואים שבעצם מי שעומד מאחורי הפיתוח של המדבקות האלו, עוד משנת 2019, בדצמבר 2019, התפרסם המאמר שאמרתי לכם, באחד המגזינים היותר נחשבים, על פיתוח של אוניברסיטה, אוקיי? המכון הטכנולוגי באוניברסיטה מסצ'וסטס, אוקיי? מכינה חיסונים למעקב על ילדים, עם קריאת ברקוד של אינפרה אדום, פלוס שבבים, פלוס עוד איזושהי טכנולוגיית תדרי רדיו, אוקיי? שיצליחו לאתר ולנטר כל נתון על אותו מתחסן, האימא, הילדים. וכאן קרי מדי מספרת לנו, ומי שמזמין דרך אגב את הדבר הזה, הוא ביל גייטס, ככה נאמר, אוקיי? ואז קרי מדי מספרת לנו על אותה שיטה, שביל גייטס מפתח לחיסון של מודרנה, כהצעה, אוקיי? הם מציעים שאפשר לקבל את החיסון גם כאופציה כזאת. עכשיו אנחנו, מה שנקרא האדם הסביר הרגיל, אומר למה? למה שאני אשתמש בדבר כזה? אני לא צריך דבר כזה. ואז אני אומרת לכם, חבר'ה, כשאתם רואים את ההצעה שהם מכינים, סביר להניח שהולך להיות לזה ביקוש. בדיוק כמו הקרנות, אוקיי? בדיוק כמו הקרנות, שהיה לזה הרבה מאוד ביקוש. עכשיו אנשים מבינים שהקרנות בעצמם גם גורמות לסרטן והרבה מאוד נזקים, וזה מלחמה. זה מלחמה גדולה מאוד בלחשוף בעצם גם כן את הפרקטיקות שבאות במסווה של עזרה ומזיקות וממשיכות להזיק לאנשים. זה פשוט שואה מתמשכת, אוקיי? אז אני רוצה בקפיצה קטנה לקצת אקטואליה השבוע, אנחנו גם עוד נחזור לנושא הזה של מים מכינים וכולי, אני רוצה להראות לכם עוד איזשהו משהו שקשור גם כן לחיסון, וגם כן למשהו שהם כבר מכינים מבעוד מועד, כבר כמה שנים הם עובדים על זה, ועוד מעט אנחנו גם כן נסתכל על זה. אז קצת אקטואליה, ואז נתקשר לעדי ודין. אז אני רוצה רק להקריא, חשוב לי מאוד להקריא, מהתקציר שגם כן דוקטור יפה שירז, שהיא דוקטור לתקשורת, סיכמה בעצם, נתנה איזשהו תקציר, אני רוצה להקריא ממנו, לדוח השני של הוועדה האזרחית, בראשה עומד פינקי פיינשטיין, שעושה עבודה, וכל החבר'ה של הוועדה הזאת עושים עבודה מדהימה, הם פשוט לוחמי חופש ואמת, ומה שנקרא, הם לא רואים ממטר. אני חייבת גם להזכיר את השם של דוקטור אבשלום קרמל, שעושה פשוט, חבר'ה, פשוט תתחילו לדבר, רופאים, תתחילו לדבר, בבקשה, תתחילו לדבר, עוד מעט מחסנים לנו פה את הילדים, וזה לא הולך להיות טוב. אז ככה, אז מתוך הדוח, ככה כותבת יפה, מעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים. זו הכותרת של דוח תופעות הלוואי של חיסון הקורונה, שסיימנו אתמול לכתוב, הדוח העצוב ביותר שהשתתפתי בכתיבתו אי פעם. בחלל הריק שנוצר בעקבות הכישלון המוחלט של מערכת הבריאות לנטר את תופעות הלוואי של החיסון ולהטריע מפניהן, והיעדר התפקוד של המדיה כמנגנון לפיקוח ולביקורת של התנהלות הממסד ולחשיפת המציאות, לא נותר לנו כוועדת חקירה עצמאית של אזרחים מודאגים, אלא להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, גם אם מוגבלים, על מנת להגיע לחקר האמת ולחשיפתה. הדוח שלנו מתבוסס על אלפי דיווחים ועדויות שהגיעו לפתחנו מנפגעי חיסון הקורונה, מרופאים ואנשי צוות רפואי, ושחלקם נמצאים עדיין בתהליכי אימות ועיבוד, כמו גם על ניתוחים סטטיסטיים של נתונים ממקורות מידע ציבוריים בארץ ובעולם. כמו דוח מסקנות הביניים, כך גם הדוח הנוכחי מיועד לא רק לאזרחי ישראל, אלא עתיד להיות מופץ בשפות שונות בכל רחבי העולם. וזאת על רקע החשש שלנו מהטיה פוטנציאלית בוטה של תוצאות המחקר על חיסון הקורונה של חברת פייזר, שמתקיים בימים אלה בישראל. ושממצאיו, לכשדיווחו, עלולים להוות עבור העולם כולו תשתית מידע רעועה ומתאה לגבי בטיחות החיסון. ממצאי החקירה שלנו מציירים תמונה מדאיגה, המצביעה על שיעור רחב היקף של תופעות לוואי קשות, שנצפו בסמיכות לאחר קבלת החיסון, גם בקרב צעירים, רבות מהן מסכנות חיים, וכן כאלו, והן לא מעטות, שהסתיימו למרבה הצער במוות. וכשאתם קוראים את הדוח, זכרו, כמו שכתבה עורכת הדין אירית ינקלביץ', שמאחורי כל אחד מהמספרים בטבלאות יש בני אדם, משפחות, יש אנשים צעירים שבקלות תאומית וברשלנות פושעת שינו להם את החיים. ואלו עיקרי הממצאים המוצגים בדוח. התקבלו אצלנו 288, עכשיו תקשיבו, זה מדובר על דיווחים שרק הגיעו לוועדה, זה לא אומר שזה כל הדיווחים, זה אולי, אולי במקרה הטוב 10%, אוקיי? 288 דיווחי מוות בסמיכות לחיסון, 90% עד 10 ימים לאחר החיסון, 64% מהם גברים. לפי נתוני משרד הבריאות, רק 45 מקרי מוות בסמיכות לחיסון. על פי נתוני הלמס, במהלך ינואר-פברואר 2021, בעיצומו של מבצע החיסונים, נרשמה בישראל עלייה של 22% בשיעורי התמותה הכלליים, לעומת ממוצע התמותה הדו-חודשי בשנה הקודמת, 22%, אוקיי? למעשה, ינואר-פברואר 2021 אינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון, כששיעורי התמותה הכלליים בהם הם הגבוהים ביותר לעומת החודשים המקבילים בעשר השנים האחרונות. בקרב גילאי 20 עד 29, תקשיבו, העלייה בשיעורי התמותה גדולה עוד יותר, אוקיי? בקבוצה זו חלה במהלך אותה תקופת חיסונים, ינואר-פברואר 2021, עלייה של 32% לעומת הממוצע התמותה הדו-חודשי בשנת 2020. ניתוח סטטיסטי של מידע מהלמס בשילוב מידע ממשרד הבריאות מוביל למסקנה כי שיעור התמותה בקרב המתחסנים נעמד בכ-1 ל-5,000, אוקיי? או 1 עד 13,000 בגילאים 20 עד 49 ו-1 ל-6,000 בגילאים 50 עד 69 ו-1 ל-1,600, תקשיבו, זה נתוני התמותה בגילאים 70 פלוס. לפי אומדן זה, ניתן להעריך את מספר הנפטרים בישראל בסמיכות לחיסון נכון ליום בכ-1,000 עד 1,100 איש, אוקיי? קיימת התאמה גבוהה בין כמות המתחסנים כיום לבין מספר הפטירות כיום, בטווח של עד 10 ימים. בכל קבוצות הגיל, בגילאים 20 עד 49, טווח של 9 ימים ממועד החיסון לתמותה. בגילאים 50 עד 69, 5 ימים ממועד החיסון לתמותה. בגילאים 70 ומעלה, 3 ימים ממועד החיסון לתמותה, שזה כאילו נשמע מאוד מאוד הגיוני, זאת אומרת, מי שחלש נקטל מהר, מי שקצת יותר חזק נקטל בטווח ארוך יותר, אבל נקטל. הסיכון לתמותה לאחר החיסון השני גבוה מהסיכון לתמותה לאחר החיסון הראשון. תקשיבו, הסיכון לתמותה, זה אלו מסקנות הוועדה. לאחר החיסון השני, גבוה מהסיכון לתמותה לאחר החיסון הראשון, אולי זה מסביר את ההפרש של ה-370 אלף אנשים שלא קיבלו את המנה השנייה. אוקיי? עד למועד פרסום הדוח, הצטברו בוועדת החקירה האזרחית 2,066 דיווחי תופעות לוואי, והנתונים... רגע, שנייה. זה קפץ לי פה. כן. 2,066 דיווחי תופעות לוואי והנתונים ממשיכים לזרום. חבר'ה, יש הרבה יותר מזה. תחשבו, 370 אלף אנשים לא הלכו לקבל את המנה של החיסון השני. גם אנשים שקיבלו את המנה של החיסון השני, אותם אני לא סופרת בכלל, כי אני לא יכולה לספור אותם, אוקיי? אין לי את הגאפ. אוקיי? אולי בין החיסון השני לחיסון השלישי, אנחנו נדע מה הגאפ, אוקיי? כרגע, כבר יותר מכמה שבועות, נתוני החיסון עומדים על כמה שבועות, 4-5 שבועות, אם אינני טועה, רק 50-60 אלף אנשים התחסנו ב-4-5 שבועות האחרונים, כאשר אנחנו מדברים על פערים שלא מצטמצמים של כ-370 אלף אנשים שלא הלכו לקבל את החיסון השני. למה? למה? למה שבן אדם הלך לקבל את החיסון הראשון, לא יקבל את החיסון השני? יש סנקציות, נכון? זה לא נוח לא לקבל חיסון, נכון? 370 אלף אנשים זה המון. זה המון אנשים. מעניין למה, מה גרם להם לא ללכת לקבל את החיסון השני, את זה אנחנו נשמע אולי בהמשך את בשיחת בשיחה שיש לי עם הנפגע חיסונים, אולי זה מסביר קצת. וקיים דמיון גבוה בדיווחי תופעות לוואי במדינות עם שיעורי חיסון גבוהים יחסית, עם מאוד דיווחי תמותה, כמו גם פגיעה במערכות רבות בגוף האדם. אני יכולה להגיד לכם שמהדוח התשיעי של בריטניה מדובר על תופעות שהן 1 ל-166, ואם אני לוקחת בערך כ-400 אלף אנשים, אני אעשה הנחה, אני אגיד, לא 400 אלף, אני אגיד 300 אלף, כי תבינו, יש גם אנשים שנפגעו מהחיסון השני, אז אני גם עושה פה איזושהי הנחה רצינית, כי אנחנו יודעים שמהחיסון השני יש פגיעות יותר קשות, ויש לנו עדיין 5 מיליון אנשים שהתחסנו בחיסון השני, אז מה זה אומר? סליחה, 4 מיליון, כמעט 5 מיליון התחסנו בחיסון השני, אז כמה חוו שם תופעות, אוקיי? אז תגידו 300 אלף, אנחנו יודעים שרק 10% מדווחים, אז מתוך 1 ל-166 זה יכול להיות 1 ל-16, 1 ל-16 אנשים שנפגעו, אוקיי? זה החשבון שצריך לעשות. כמו כן, נצפה שיעור גבוה של דימומים וגינליים מסיביים, פגיעות נורולוגיות ופגיעות בשלד ובאור. דיווח תופעות הלוואי מבתי החולים וממרפאות קופות החולים נמוך מאוד, וקיימת נטייה להטייה אבחונית שפוסלת אפשרות לקשר בין תופעת הלוואי לבין החיסון. אנחנו נשמע את זה כנראה גם כן בשיחה שהקלטתי מבעוד מועד. מדובר ככל הנראה באלפים רבים של מקרים שאינם מדווחים. לאור היקף וחומרות תופעות הלוואי, אנו מבקשים להביע את עמדתה של הוועדה כי חיסון ילדים עלול להוביל גם אצלם לתופעות לוואי, כפי שנצפו במבוגרים, לרבות לתמותת ילדים בריאים לחלוטין, מאחר ווירוס הקורונה אינו מסכן ילדים כלל. הוועדה סבורה כי כוונת ממשלת ישראל לחסן את הילדים מסכנת את חייהם, בריאותם והתפתחותם העתידית. טוב, חבר'ה, זה עוד ממשיך. ויש את הדוח הזה, אני חושבת, כמעט בכל מקום אפשרי, ואני אשים לכם אותו גם כן בגוף הפוסט בהמשך. ועכשיו אני רוצה להתקשר לעדי, לא לפני שאנחנו נראה מה זה הטבע האנושי, ולמה כולנו צריכים לתמוך בטבע האנושי. אז בבקשה. טבע
האנושי, נמצאים בדיזנגוף סנטר.
ביער הפיות, אצלנו כל הפיות מתקבלות, אין אצלנו אפליה בין פיות. כל יצורי היער מתקבלים בברכה ביער הפיות, עם או בלי, או איך שהם רוצים. עם זנב או בלי זנב.
הראשונה בסנטר.
רפת אליי לאולפן, עדי טרבס, שלום.
שלום.
זה נקרא התו האנושי.
נכון.
זאת התשובה לתו הירוק?
כן.
מה זה אומר?
טוב, אנחנו בעצם התו האנושי. זו יוזמה ש...
זהו, מי זה אנחנו?
מי זה אנחנו? דין בראון ואליזבת פירסון.
אנשים?
אנשים, אזרחים. אזרחים שאכפת להם ממה שקורה פה במדינה. וזה בעצם בקשה לחופש, לשוויון, איזו קריאה בעצם לבעלי עסקים. להצעיר שהם לא עושים איזושהי אפליה.
זאת אומרת, בניגוד לתו הירוק, שבעצם להשקפתך, אני מניח, מפלה בין מחוסנים ללא מחוסנים, אתם רוצים שיהיה מין, אפילו נתת לי, מין תו, התו האנושי, מין, רגע, אני אשלוף אותו, הנה.
כן.
זה נראה ככה, ואת זה שישימו על הדלתות,
כן.
ויכניסו כל אחד.
בדיוק, שלא בעצם יעשו איזושהי אפליה מסוימת, כאילו היום זה אפליה על איזשהו הליך מסוים שהחליטו, ומחר זה יכול להיות משהו אחר שאולי יהיה פחות מתאים לאנשים, ואז בעצם אנחנו לא רוצים לתת לזה מקום בכלל כחברה להגיע לדבר
הזה. מה שמקריד אתכם זה האפליה.
ללא סלקציית העניינים.
טוב. אז עכשיו אני רוצה שנייה רגע. טדדים, טדדם. רגע. אני רוצה רק לראות לכם את הנתון הזה, תשימו לב. זה היה לפני בערך 3-4 שבועות, אוקיי, הנתון הזה. סליחה אם אני לא מדייקת, אוקיי? ואני יודעת שמתי שהנתון הזה עלה, אוקיי? תשימו לב, תראו את ההפרשים ביניהם, אוקיי? מתי שהנתון הזה עלה, זה אחרי שההפרש היה ככה כבר כמה שבועות, אוקיי? זאת אומרת, לפחות איזה 3 שבועות או משהו כזה. זאת אומרת שנכון להיום זה כבר חודש וחצי, שתבינו שההפרש, ההפרש בין הזמן שצריכים להתחסן בין המנה הראשונה לשנייה, הוא צריך להיות 3 שבועות. זאת אומרת שיש פה כבר חודש וחצי או אפילו חודשיים, שאנשים לא באו לקחת את המנה השנייה, והנה זה מהיום. זה מהיום צילמתי מתוך האתר. אתם רואים את את ההפרש? אנחנו מדברים פה על 370 אלף, אוקיי? על 370 אלף מתחסנים. ואתם יכולים לראות כמה התחסנו סך הכל מאז, אוקיי? זה, תשימו לב. יש לכם פה 4934, אוקיי? 4934, תשימו לב. יש לכם פה סדר גודל של רק איזה 60 אלף מתחסנים חדשים. ובמנה הראשונה, בואו נראה, מנה הראשונה זה 5318, לעומת, הנה, בבקשה, תשימו ל-5318, זאת אומרת 30-40 אלף. אתם קולטים מה קורה כאן? וזה באיזה תקופה רצינית. זאת אומרת, בהתחלה שהם נתנו את הרייס, אוקיי, שאנשים התחסנו, התחסנו, לא ידעו כאילו מה קורה בזה, עד שצף כל הפגיעות, ואחד סיפר לשני, הרי איך זה עובד? אני מתחסנת, אני נפגעת מהחיסון, אני מספרת לאחותי, מספרת, מספרת לחברה שלה, מספרת, ככה. לא צריך טלוויזיה כדי לפרסם. זה עובר מפה לאוזן. אבל כשאתה ממציא משהו, אתה כן צריך טלוויזיה לספר שיש חולים. נכון? אותו דבר היה צריך לקרות במגפה. לא היית צריך לשמוע את זה מהטלוויזיה, היית צריך לשמוע את זה מהשכן שלך, מהקרובים אליך, ממך. אבל לא שמעת על אנשים יותר מאיזה שפעת. בעונת החורף. לא שמענו יותר מזה, אוקיי? שלא נדבר על כל הנזק שהמסכות עשו כאן בקיץ. טוב. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לעבור ולקשר. אוקיי. אני רוצה אוקיי, אני רוצה שתשימו לב. זה בהמשך, אמרתי לכם, אני אקשר לכם את זה עם עוד משהו. תשימו לב, בארצות הברית, זה מ-2017, תראו מה מטפטפים לנו. חוקרים פיתחו רחם לחוטי, אוקיי? שנשא עוברי בעלי חיים. אוקיי? רגע. תראו. בלי בחילות, שימו לב, זה מ-2002. בלי בחילות ובלי צירים, המהפכה הטכנולוגית שתשנה את כל מה שידעתם, אוקיי? כחלק מהמחקר, כן? יצרה הונג תרבית במבחנה בין עובר ורקמות רחם היא הצליחה לייצר בשיטה זו עכבר, הייצור הראשון שנוצר באופן מלא ברחם לחוטי. אוקיי? אז, אני עונת רגע. אוקיי. האם הרחם המלאכותי בדרך להפוך לעובדה קיימת? הנה הסוכנים, מקו, ליינט, אוקיי? זה הסוכנים, זה הסוכנים שלהם, סוכני התוהו ובוהו. האם הרחם המלאכותי בדרך להפוך לעובדה קיימת? למה שהוא יהפוך לעובדה קיימת? לפי הערכות שונות, האקטוגנסיס, תהליך שבמסגרתו עובר נוצר ומתפתח ברחם מלאכותי מחוץ לגוף האישה, עד הלידה עתיד להחליף את ההריונות כמו שאנחנו מכירים. זה כתוב לכם. אוקיי? אז אם התחזיות לגבי החיסונים האלו של הקוביד נכונות, והולך להיות פה משהו בסגנון של סיפורה של שפחה, מה נצטרך? רחם מלאכותי? ואם, אוקיי, עכשיו אני מתקדמת אתכם לעוד מקום, אוקיי? מה הקשר, זוכרים שאמרתי לכם, מה הקשר בין החיסון של, החיסון של קוביד, ה-RNA, שמשווקים אותו בכל הכוח, לבין ילדי הגזזת, ומה זה אומר הלאה. אז אתם הבנתם שילדי הגזזת, זה היה בעצם הסתכלות למה הולך להיות הדבר, דבר מאוד מאוד נדרש, הקרנות, מחלת הסרטן, אוקיי? זה לא היה בזמן שעשו את הניסויים על הגזזת, נכון? אז איך פתאום נהיה מטורף מגפה של סרטן? האם גרמו לכך? האם התעשיות, התאגידים, גרמו לכך, לכל המחלות הסרטן שיש לנו? כי הרי אומרים שזה מחלה. בגלל הזיהום, זה בגלל הרעלים, אוקיי? זה מחלה שתוקפת את מערכת החיסון, מחלישה את הגוף. אז מה הקשר בין ילדי הגזזת לניסוי של ה-RNA, ומה הקשר לעניין של הרחמים המלאכותיים? אז אני פשוט רוצה לחבר לכם את זה. בעצם, אנחנו שומעים כל הזמן על אג'נדה 21, על השליטה בילודה, אז בעצם אם יוצרים מצב שכולם מעוקרים, אוקיי? ועוד איזה כמה תרחישים אפוקוליפטיים שגורמים פה לדילול מסיבי, שאנשים יצטרכו הרבה מאוד מדבקות חיסון שהם יזמינו באמזון ובפייסבוק, וישימו להם את זה כמו ששמים את המדבקות של הסכרת, ואתם רואים כאילו שיש כאילו מדבקות שיש להם גם כל מיני חיישנים שבודקים וכולי מה קורה בתוך הגוף שלך. אז זה הולך גם כן יחד עם בעצם עם השליטה על הילודה, כאשר החיסונים האלו יגרמו לבעיות גנטיות, יגרמו לבעיות גנטיות, אוקיי? וכל מי שיתחסן בעצם ישתנה לו ה-DNA, ואני ראיתי סרטון, אני לא להיום, אבל אני אשים אותו בהמשך, איך בעצם, בגלל שינוי ה-DNA, ודרך אגב יש לי מסמכים שמראים שהחיסונים מזוהמים ב-DNA. אני דיברתי על זה באחת התוכניות, אבל אני יעמיק בנושא הזה כנראה, כנראה בתוכנית הבאה. אחד הסיכונים הגדולים מאוד להתחסן, בייחוד בקרב ילדים שעדיין התאים שלהם מתחלקים, אם יש זיהום של DNA, אז זה יכול לחדור לגרעין. כי ברגע שילד גודל, אז התאים מתחלקים, אם יש זיהום בעצבות של DNA, אז ה-DNA, שזה DNA של חיה, זה חד גדילי, יכול להתחבר עם ה-DNA האנושי. אוקיי? אז תארו לכם שיהיה פה גם הקרות, גם בעיות גנטיות, אז אנשים, איך קוראים לאנשים לרצות לעשות ילדים רק ברחמים מלאכותיים? איך הופכים את זה לדבר הבא? כי ככה אפשר בעצם לשלוט בכך שלא יהיו, אם יהיה פה איזו מגפה כאילו של שינויים גנטיים, אז יצטרכו לעשות אינדוס גנטי, אוקיי? לפני כל לידה, אוקיי? לפני כל התעברות שזוג ירצה, וכמובן לא כולם יוכלו לקבל רישיון, נכון? נכון? מרב מיכאלי, לא לכולם מגיע להיות הורים, נכון? אם אתם מבינים על מה אני מדברת, תבינו איך כל הדברים האלו מתחברים יחדיו. זהו, וזה הקישור שרציתי לעשות לכם. דרך אגב, אתם יכולים לחבר את זה גם כן עם 5G, אם אנחנו מדברים על פגיעות נורולוגיות, אוקיי? אם אנחנו מדברים על פגיעות גם כן מקרינה, וגם פגיעות גנטיות, אז אם יהיה פה חבורה רצינית מאוד של אנשים שיוולדו עם כל מיני נכויות, אז זה טוב דווקא שיהיו רכבים אוטונומיים, נכון? שיעשו את הכל, ושגם המקרר יתקשר עם הנעל בית, ויזכור שיש חלב, אין חלב, עם הרכב וכולי, וגם אתם יכולים להכניס לכל הסיפור הזה את האבטרים, אוקיי? אתם מצליחים להבין כאילו למה שותלים לנו בעצם את כל הרעיון הזה של אבטר, שיהיה לך אבטר. ראיתם פעם את הסרטים הבדיוניים האלו, שאנשים נמצאים בבית, מחוברים לגמרי לתוך המסך, ובעצם חיים דרך מציאות מדומה, דרך האבטר שלהם, שהוא נמצא בחוץ, הוא נפגש, הוא חי, והם חיים דרכו. הם נראים כמו מה שנקרא אמס, אוקיי? זוועה, אבל האבטר שלהם, אין לו, הוא נראה מדהים, נכון? האבטרים, אין להם קמטים, אין להם כלום, הם ככה, נכון? אוקיי? אז זהו, ככה פחות או יותר הדברים מתקשרים, ואני רוצה עכשיו לשים לנו את ה... רגע. אופה, האכפר הזה. אז ככה, אני רוצה לשים לנו עכשיו את העדות שהקלטתי היום ממש בדרך לכאן, בנסיעה ברכב, כי ברגע האחרון, לצערי הרב, הבחור שהיה אמור להתראיין כאן בשיחה, מסיבות אישיות שקשורות בעוד אנשים שהוא חי איתם, לא כל כך רצו שהוא יתראיין, אז הוא נתן לי רעיון טלפוני, הקלטתי את זה, עשיתי מזה סרטון קצרצר, וזהו, אנחנו עומדים לקראת סיום. שנייה, אני רק רוצה לראות, כן, אנחנו עומדים לקראת סיום, אנחנו נראה את העדות הזאת, ולסיום יש לי סרטון של מטפלת, אוקיי? מטפלת ברפואה סינית ויפנית, והסרטון הזה יחתום את התוכנית שלנו היום, ותשמעו מה יש לה לספר לנו. זוכרים שסיפרתי לכם שהמטפלים נמצאים מפוצצים עד אפס מקום, כי הם מטפלים בנפגעי החיסון? אז נתחיל עם הנפגע החיסונים ונמשיך לסרטון הסיום. בבקשה.
הלו.
כן.
שלום.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר.
אוקיי. אז אני מבינה שהיום לא נוכל לעלות לשידור, אבל אפשר לעשות רעיון טלפוני. עכשיו, ככה בהקלטה.
כן, אין בעיה.
אחלה. אז אתה יכול להתחיל בכך לספר בעצם את החוויה שלך בחיסון הראשון, בחיסון השני.
אני בעיקרון לא ידעתי הרבה על החיסון, ולא, מה שנקרא, לא בדקתי על הטיב שלו יותר מדי. כאילו, ידעתי שיש דבר, שיש תופעות לוואי, אבל לא התעמקתי בזה.
אוקיי. הלו?
מה שנקרא, לא התעמקתי גם בזה. לא בדקתי יותר מדי על התופעות לוואי, הבנתי שאני מוגדר כחולה במחלת סיכון לפי הרפואה הקונבנציונלית, וסבלתי לפני מתסמונת נוירולוגית, וגם הרופא משפחה וגם מספר רופאים ש... פגשתי אותם, אמרו לי שכדאי לי מאוד להתחסן, אפילו זה חובה בשבילי, אחרת אם חס וחלילה אני אחלה בקורונה, אז המצב שלי יוחמר משמעותי, ועשוי להיות מסכן חיים. זאת בעצם הסיבה שהתחסנתי.
ובעצם כאילו ממה אתה סובל?
שוב, החיסון הראשון עבר בשלום, ו... לפני החיסון סבלתי מתחושה של פרוטה וכאבים בגפיים התחתונות, רק בגפיים התחתונות, אבל לצערי אחרי החיסון השני כל התופעות האלה החמירו משמעותית, ונוספה תחושה של עייפות שלא עוברת, כאבי שרירים שלא עוברים, גימול, זרמים, קירות, צריבות בכל חלקי הגוף, כבר יותר משלושה חודשים מאז החיסון השני. שפניתי לרופא משפחה עם התופעות לוואי יומיים אחרי הקבלה של החיסון השני, אז התגובה שלו הפתיעה אותי משמעותית. הוא אמר לי, ממה אתה מתרגש? יש לי עשרות חולים עם מחלות אוטואימוניות דומות לשלך שמתארים תגובות כאלה. אני לא מבין ממה אתה מתרגש.
רגע, אז יש לי שאלה. אז את אומרת שהוא מודע לכך שאחרי החיסון השני יש החמרה בתופעות? זה בעצם מה ש...
כן, זה בדיוק.
משתנה ממשהו? אוקיי, אני מבינה. אז את אומרת, אבל הוא יודע את זה, אבל כשהוא אמר לך להתחסן, אתה התייעצת איתו?
כן, הוא היה אחד מאלה שאמרו לי כן להתחסן.
והוא אמר לך שיש לו, לפני שהתחסנת, הוא אמר לך שזה יכול אולי להחמיר את התופעות?
לא, לא.
אה, הוא אומר את זה רק אחרי.
זה רק אחרי, כן. ממה אתה מתרגש? אחרי החיסון השני, שוב, תודה.
הבנתי. ולמה אתה מתכוון להפך? מה הוא אמר לך לפני החיסון?
שכדאי לי מאוד להתחסן, אחרת אם חס וחלילה אני אחלה בקורונה, אז המצב שלי יוחמר משמעותית. לכן עדיף שאני לא אקח סיכון ואתחסן.
תראה, אני לא רופאה, אבל אני חושבת שגם אנשים שהם לא רופאים יסכימו איתי שאין קשר בין תגובה, מחלה כלשהי שיש לך, שהיא איזושהי תגובה נורולוגית, משהו, פגיעה עצבית, אין לזה קשר לשפעת. ככה, אני לא יודעת, אני לא רופאה, אבל איפה הקשר בין שפעת לבין...
גם אני לא רופא, נכון?
לעומת זו...
בגלל זה הופתעתי מהתגובה שלו.
כן, לעומת זו חיסון, אני רק יכולה לספר לך שבחיסון הזה, על פי הדוח של איזושהי ועדה שנעשתה בגרמניה, זו ועדה אזרחית שמורכבת מעורכי דין ומאחת מהרופאות שם, קוראים לה ונסה קרוג, היא מדברת דווקא שם על כך שחלק מהבעיות של החיסון, יש לו הרבה בעיות, חלק מהבעיות שיש לחיסון הזה זה הרעילות של המעטפת שעוטפת את ה-RNA, זה מעטפת שומנית שהיא מורכבת מננו חלקיקים של כל מיני סוגים של שומנים כדי לשמור על ה-RNA שהוא לא יסתפק מיידית בתוך הגוף. ובעצם החלקיקים האלו עוברים את מחסום דם המוח. אז אם כבר, כאילו אני לא רופאה, אני רק מסיקה מסקנות, רופא שמבין יכול גם להבין עוד בייחוד שיש תופעות נורולוגיות גם בלי שיש לך מחלה נורולוגית. אוקיי? יש תופעות נורולוגיות לחיסון הזה. מדברים על הרבה תופעות נורולוגיות. אז הדבר, לדעתי, כן, אני יודע דעתי ואני באמת... אתה יודע, קטונתי, אני לא רופאה, אבל בן אדם שיש לו כבר בעיות נורולוגיות, להמליץ לו על חיסון שלא יודעים כאילו מה הוא עושה בגוף, לא יודעת. לא יודעת עד כמה זה היה אחראי מצידו, וגם עוד הוא יודע שיש החמרה, אז...
לא נשמע לי טוב.
היו גם שני נוירולוגים שאחד מהם מנהל מחלקה מאוד מאוד בכיר בארץ שאמר לי להתחסן, כאילו, שאמר לי להפך, אם לא תתחסן חס וחלילה ותחלה בקורונה, אז התופעות הנוירולוגיות שלך יוחמרו שבעתיים, לכן עד מצב מסכן חיים, אפילו...
וואו.
הייתי מפוחד מה שנקרא מהמערכת הקונבנציונלית.
הבנתי.
יותר הייתי... התחסנתי בגלל הפחד, מה שנקרא.
הבנתי. ואיך עכשיו אתה מגיע, אתה הולך, אתה מבקש עזרה, עזרו לי, מה קורה בשטח?
הרופאים מתנערים מהאחריות, אף מומחה כלשהו לרפואה קונבנציונלית לא היה מוכן לרשום בדוח ש... כתוצאה מהחיסון או לאחר החיסון השני, הנעל סובל מהחמרה במצב איקס, אף אחד, פשוט
לדבריו סובל מה. גם לא רק להגיד לאחר החיסון בלי להאשים את החיסון?
לא, 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 אפילו לא לאחר, מספר ימים לאחר, שום דבר. לדבריו סובל מככה וככה.
לדבריו.
שום אפשר לחיסון, כן.
הבנתי.
זה הניסוח. התנערות מוחלטת של המצב
והם מציעים לך טיפול? מה הם אומרים לך? מה תעשה?
רופא משפחה מפנה אותי לנוירולוג, נוירולוג אומר שאין הרבה מה לעשות, הוא מפנה אותי למרפאת כאב, מרפאת כאב ממלאים אותי בכדורים ותרופות שלא ממש עוזרים וחוזר חלילה מה שנקרא.
הבנתי. ואתה באמת מרגיש החמרה משמעותית?
כן, ניכרת. ברמה שאני בקושי מסוגל ללבוש בגדים, ברמה הזאת.
וואו.
כן.
וואו.
שלבישה של חולצה פשוטה היא סבל.
שר לי.
לילות שלמים, ללא שינה, הרגשה שאני זומבי במהלך היום, כאילו.
שר לי מאוד לשמוע על זה. אני רק יכולה להגיד לך ש... אנחנו שומעים על הרבה מאוד מקרים. וכן, הדברים לא מקבלים את התשומת לב הראויה. צריך להפסיק את החיסון הזה, או לפחות להגביל אותו לאנשים שלא באמת בסיכון, או באנשים שיש להם יותר סיכון להיפגע מהחיסון. צריך פה שיקול דעת, וזה לא מרגיש כאילו ש... שמפעילים פה איזשהו שיקול דעת, זה כאילו תתחסנו ויהי מה.
מסכים איתך לחלוטין. אם לפחות היו מודיעים לבן אדם את הסיכונים, אתה עשוי או עלול לסבול מתופעת לוואי כזאת או אחרת, את יודעת, לאחר החיסון, אבל שום הסבר, שום התראה בדבר הסכנות, שום, את יודעת, והתעלמות מוחלטת אחרי שקורה משהו, כאילו...
אתה מרגיש כאילו גם אפילו קרירות רגשית כזאת, כאילו ניקול כזה?
כן, התעלמות מוחלטת, כן, פשוט במילים האלה, ממה אתה מתרגש? יש לי עשרות מטופלים כמוך. כאילו מה... כאילו זו תופעה שבשגרה. כאילו התופעות לוואי שלי זה... את יודעת, משהו שהוא פועל יוצא כתוצאה מהחיסון. זה לא יאומן, כאילו...
ממש ככה.
פשוט מוליכים אנשים שולל ולא מספרים להם את כל האמת.
זאת אומרת, יכול מאוד, היית מאמין שיש אנשים, אם זה היה קורה לך בחיסון הראשון, היית הולך לקחת את החיסון השני?
ברור שלא.
אוקיי.
לא הייתי מתקרב. אני גם בעולם לא אתחסן אחרי החוויה הזו, אתה יודע, לא...
אבל יקרו לך מתנגד חיסונים, אתה מבין?
בסדר, שיקרו, אני חוויתי על בשרי, כאילו, רופא משפחה בא ואומר לי, כאילו, יש לי עשרות מקרים של אנשים כמוך, כאילו.
מבינה לחלוטין, אני מבינה לחלוטין.
פשוט מסתירים את האמת מהאנשים, כאילו זאת המסקנה שלי מכל החוויה הזאת, שהמערכת פשוט, שאם לא קורה משהו, אז את יודעת, אנשים נשארים בהרפול ובאי ודאות הזאת ובחוסר ידיעה, ורק כשקורה למישהו משהו פתאום הוא מגלה הכל.
נכון, הלימוד, מה שנקרא, הטוב במרכאות, זה שאתה חווה את זה על הבשר שלך, ואז כאילו אף אחד לא צריך להגיד לך, או לספר לך, או ללמד אותך, אתה יודע בעצמך, וזה כואב. ורציתי נכון. לשאול אותך לקראת סיום עוד שאלה, אני קוראת לך לצורך העניין משה, בסדר? מכיוון שביקשת ממני להישאר בשם בדוי. אז משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה ככה לסיום. אתה יודע שאוטוטו הולכים לחסן את הילדים, ואפילו מפי הרופאים עצמם שממליצים לחסן את הילדים, בהתחלה הם אמרו שהתופעות אצל ילדים יהיו קשות יותר, ועכשיו דווקא הם אמרו לא, זה לא יותר קשה מאשר במבוגרים. בוא נגיד שיש תופעות שנחשבות לקלות, נניח כאבים שעוברים אחרי שבוע שבועיים, בטווח הארוך אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע, אנחנו גם לא יודעים איך זה ישפיע על הפוריות. יש הרבה מאוד דיבורים על כך שהתרכיב הזה יכול לפגוע בפוריות, יש המון המון רופאים שמדברים על כך, וכל אחד נותן את ההיבט שלו. וישנן תופעות חמורות, כמו שסיפרתי לך עכשיו, עוברת מחסום דם המוח, גורם לדלקות בשריר וקרום הלב. אנחנו שומעים את זה מהתקשורת, זה לא פייק ניוז, נכון? וגם במשרד הבריאות. ובארץ לא, כמעט ולא היו תחלואה כתוצאה מקורונה, הבנו שגם כן מהתקשורת עצמה, שאת אלו שרצו לספור כילדים צעירים שחלו מקורונה, מסתבר שבכלל הם היו יצאו חיוביים לקורונה דרך בכלל בדיקות סקר. כן, זאת אומרת, אתה מגיע לבית חולים, שברת רגל, אתה לא נכנס, לא משפזים אותך, לא נמח לך טיפול אם אתה לא עושה בדיקת קורונה, אוקיי? אז ככה הם סופרים את החיובים לקורונה. מבין? ואז כאילו...
את... לא יומן.
כן, וזה נאמר כאילו אשכרה בחדשות, כן? זה לא דברים שהם, בוא נגיד, עברו מפה לאוזן, זה נאמר ישירות במדיה המרכזית, כן? אז אנחנו יודעים כאילו מה קורה עם הזה, והשאלה כאילו עם ילדים שאומרים החיסון עובד עליהם 100%, אבל גם בלי החיסון יש להם מערכת חיסון והיא עובדת יופי, אז למה מחסנים אותם? זה אחד. ושתיים, האם, איך אתה, מה אתה חושב עכשיו על חיסוני ילדים? היית, מה היית עושה עם ה... אתה היית, אגב, מחסן את הילד שלך?
אני לא מאמין שהמשפחה שלי ואשתי והמשפחה שלה התנגדו בתוקף, אבל אני לא... אחרי מה שאני חוויתי, לא ספק, אני לא אתן להם לחסן את הילד שלי.
ורק על פי מה שחווית, או שאתה גם בדקת, התחלת לבדוק אחרי זה, נפקחו לך עיניים אחר כך, בדקת מה קורה?
כן, ללא ספק. בדקתי את הדברים לעומק, ואני... חד משמעית אפילו יכול להגיד מהסביבה הקרובה שלי שעשרות ילדים בגן של הבן שלי חלו ולאף אחד לא קרה כלום.
חלו זה אומר נמצאו מאומתים בבדיקות מטוש?
נמצאו בדיוק, נמצאו מאומתים בבדיקות מטוש וכולם הרגישו מצוין.
אתה יודע, זה אחת המחלות היחידות שצריכים לספר לבן אדם שהוא חולה.
נכון.
אתה יודע, דוקטור אנטוני פאוצ'י, הפרויקטור של אחד גם הרופאים הבכירים בארצות הברית, והפרויקטור של ארצות הברית, באחד הוידאויים אומר, וזה גם אנחנו יודעים לפי מחקרים, שהאסימפטומטיים הם לא מדבקים.
נכון, אבל אני לא מבין למה מכניסים את כולם לבידוד. כאילו למה לעצור חיים
יותר? אז איזה שרשראות הדבקה מנעתם, בדיוק, ומה שנקרא, שפכתם כאן מיליארדים, יכולתם להקים פה מערכת רפואה שלמה, דנדשה, ולהציל פה עשרות ילדים שנפטרים, תסלח לי, מסרטן. מלא. שההורים שלהם מתחננים שיתרמו כסף לכל מיני תרופות מצילות חיים שעולות, לא יודעת מה, מאות אלפים ומיליונים. מבין? אז כאילו...
לא ברור, באמת, כאילו.
לא ברור. אני רוצה להודות לך מאוד על, על זה שהסכמת, לא הרבה אנשים מסכימים לדבר. וזה חשוב, וחשוב שאנשים ידעו מה קורה.
אוקיי, שמחה, אם המקרה שלי, שזה תשפוך אור ותובנות לגבי אנשים אחרים שנמצאים במצב דומה לשלי, שיקבלו החלטה מושכלת, אז לדעתי רק בזה...
נכון, אני מסכימה איתך, אתה יודע מה? אנחנו צריכים לחשוב היום ברמה שמספיק שהמידע שאנחנו מפיצים יציל אדם אחד. כל פעם שאנחנו, אם זה יציל אדם אחד, אז ילד, ילדים, אז שווה. זה שווה לגמרי שאנשים יספרו את מה שהם עוברים, כי הרבה מאוד אנשים עוברים סבל, ואפילו איבדו את קרוביהם, והם פוחדים לדבר. פוחדים, מתביישים, אני לא יודעת מה.
נכון. והסכנה שלא יהיה לזה סוף. כי מתכוונים כל שנה או כל חצי שנה לעשות את החיסון הזה.
כן.
בדומה לשפעת, שוב.
אבל פה זה, אתה יודע, עם איזה שהם חרבות. כאילו, זה לא
בדיוק.
כמו חיסון השפעת שהם מתחסנים אליו, אני יודעת מה, אולי מיליון, פחות ממיליון איש בכל שנה,
נכון.
אם אינני טועה. כאן זה ממש, הם כבר הזמינו, לא יודעת מה, עשרות מיליונים.
נכון, צריך לנסות ולעצור את המסע הזה, שוב. ואני לא, שוב, אני לא מתנגד חיסונים, או פשוט מתוך מה שאני חוויתי ו... מתוך סיפורים של עשרות מקרים שנחשפתי אליהם, פשוט, כאילו, אני אומר את הדברים. זה לא... אני לא מעיד על עצמי כמתנגד חיסונים, או, את יודעת,
כן,
מישהו
אני יודעת.
ש...
אני יודעת,
או...
גם חיסנת את הילד שלך, אני יודעת, סיפרת לי.
בדיוק.
כן, אתה גם הלכת והתחסנת בעצמך, ובוא נספר
נכון,
לך עוד משהו.
נכון.
רוב מתנגדי החיסונים לכאורה, הם לא מתנגדים לחיסונים, הם בעצמם הלכו... או התחסנו, או חיסנו את הילדים שלהם, ונפגעו. אז זאת אומרת שאם אתה מסתכל, ואגב, יש אנשים שלא יודעים בכלל שהילדים שלהם נפגעו מחיסון. הרבה מאוד כאלו.
נכון.
הם גם לא רוצים להאמין בכך. כי הפרופוגנדה, בוא נגיד, הלאום שעושים, אוי לא, רק שאני לא אצטייר כמתנגד חיסונים, אתה מבין, כאילו זה משמש את ה... זה מכווה, זה מגמתי לעשות את השיימינג הזה. זאת אומרת, להסיט את הדיון מלמה הבן אדם הזה, ולמציא כאילו הוא הזוי, כאילו זה אידיאולוגי, כאילו זה... לא שאין בקרב מי שמתנגד חיסונים עזועים וכולי ואידיאולוגיים, כפי שבקרב אלו שהם בעד החיסונים יש גם עזועים ואידיאולוגיים והחיסונים
נכון.
ולא יודעת מה העמדת בשבילהם. אז כאילו, אתה יודע, יש בכל מקום גם את זה וגם את זה. השאלה היא, למה בן אדם שחיסן יפסיק לחסן?
בדיוק. שכה הכל להקשיב ולבדוק, לשמוע גם את הצד השני.
אמת, אמת, אבל אין צד שני. אתה מבין, יש רק צד אחד. ואבוי למי שפותח את הפה, אנחנו ממש פה בחשיכת ימי הביניים.
נכון, אני מסכים
איתך. משרד הבריאות מתנהג כמו האינקוויזיציה הזאת, ש...
אוי ואבוי למי שימרוד בגבי הקדוש שלהם. כזה. לאף אחד אסור להגיד את דעתו, גם לא דעתו המקצועית, המדעית. את מיד עורפים את ראשו. טוב, קודם כל תודה, שוב תודה רבה לך, ואנחנו בטח נמשיך להיות בקשר.
אוקיי, מאה אחוז.
מאחלת לך הרבה בריאות.
תודה
לך.
כל טוב, ביי ביי.
טוב, זהו, סיימנו. אז תודה רבה לכל מי שצפה. היה לנו היום קצת תקלות, שמתי לב. עכשיו עליתי על זה. הייתה איזושהי תקלה בשיחה עם התו האנושי, לצערי הרב. לא שמעו את הקול שלי. וגם בתחילת השידור, לצערי, אני הייתי פשוט על פרטי, כאילו על חסום, בגלל שאני שמתי לפני כן פוסט שבפייסבוק, ששם שמרתי בעצם את כל התוכנית, ורק אחר כך העליתי את זה, שמתי את זה על פרטי. ובעצם ששמנו את השידור, אז הרבה מאוד מהזמן של השידור, אף אחד לא יוכל לראות אותו, פשוט... ברגע ששמים על פרטי, אז זה ממשיך את זה גם לשאר הפוסטים האחרים שמעלים. ולכן מי שרצה, או אני לא יודעת כאילו אם ראיתם בכלל, כאילו שנכנס לשידור חי, אבל כאילו אי אפשר להיכנס בכלל ולראות את השידור. אבל לא נורא, כל דבר שקורה, it's meant to be, וזה בסדר. לסיום אני רוצה לשים את הסרטון של אדר, אם אני לא טועה קוראים לה, מטפלת ברפואה סינית ויפנית. רץ הסרטון הזה ברשת בצורה קצת שונה, אני לקחתי אותו, ערכתי אותו קצת, הוספתי לו קצת כתוביות וגם קצת מוזיקה. אני מקווה שזה בסדר מבחינת אדר, לא הצלחתי להשיג אותה. ותקשיבו לעדות שלה בבקשה, תפיצו אני גם את הסרטון שלה וגם את הסרטון של העדות, אני אפיץ גם כן בנפרד מהתוכנית שיהיה קל יותר לשתף. זהו, אז תודה רבה למי שצפה בי עד עכשיו, ואני מקווה שהפקתם משהו מהתוכנית הזו. תודה רבה לאנשים שהשתתפו היום בתוכנית, לעדי, דין, וגם למשה שם בדוי, שאני הולכת לשלוח לו גם כן את התוכנית הזאת. אז לילה טוב, ביי.
היי, שמי הדר, אני מטפלת ברפואה סינית ויפנית, ואני גם אימא. אז אני רוצה לדבר, אני משהו מוכן מקשיב, לכל האימהות והאבות שמתכוננים להזריק את הזריקה של פייזר לילדים שלהם. אני רק רוצה לומר לכם שבשלושה חודשים האחרונים, עכשיו אנחנו בתחילת אפריל, יש לי מגפה בקליניקה, מגפה של פגיעות, חלקם קשות מאוד וחלקם פחות. אבל אתם יודעים מה? גם עם אלה שהן פחות קשות, אתם לא הייתם מאחלים לילדים שלכם להרגיש אפילו לא ל-20 שניות. גם מה שאני רואה זה שככל שהגיל יותר צעיר אז הפגיעה היא יותר קשה, ואני לא יודעת מה מראים לכם בטלוויזיה, כי לי אין טלוויזיה בשמחתי, אני פשוט מסתכלת מה קורה בעולם. אז אני אומרת לכם שאנשים באים אליי, אומרים לי אנחנו מפחדים מפוסט קורונה, ומה זה פוסט קורונה? אני מטפלת באנשים במשך כל המגפה, ואין דבר כזה פוסט קורונה. יש אנשים שאחרי שיש להם מחלה, עדיין יש להם קשיי נשימה, או שיעול שמתמשך לחודשים. אני ראיתי את זה כל השנים. זה קורה גם אחרי שפעת. ואפשר לטפל בזה. אנשים שמרגישים תשישות, אנשים שלא חזרו לעצמם, שהריאות שלהם לא חזרו לעצמם, שקיבלו דלקת ריאות. אני ראיתי את זה במשך כל השנים. זה לא משהו חדש, ואפשר לטפל בזה. לעומת זאת, הפגיעות שאנשים עוברים מהחיסון, וכל אחד שעבר פגיעה חושב שזה נדיר, אבל לצערי זה לא נדיר, אני רואה פגיעות נורולוגיות, אני רואה דלקות באיברים פנימיים, דלקות בכבד, דלקות במעיים, אפנדיציטיס, בכליות אפילו, כל מיני בעיות נורולוגיות קשות, שדרך אגב הרופאים שולחים את הפציינטים שלהם שהם שלחו לעשות זריקה, הם אחר כך שולחים אותם אליי לעשות דיקור, אליי ולקולגות שלי, כי הם לא יודעים איך לטפל בזה, בסטרואידים לא עובדים. אז אתם יודעים מה? אתם רוצים שהילדים שלכם יעברו את החרה הזה? הילדים שלכם בריאים, הילדים שלכם חזקים, יש להם מערכת חיסונית מדהימה, הם היו בריאים וחזקים כל השנה הזאת, מה השתנה? למה להרוס להם את הבריאות? אני לא אמרתי לאף אחד מהמטופלים שלי לא לקחת את הזריקה הזאת, אני הבאתי את דעתי, אני עשיתי מחקר מאוד מעמיק בנושא, אני קראתי את כל המחקרים בניגוד לשאר האנשים שלא קראו שיט ועדיין הזריקו את זה לגוף שלהם, אני קראתי ובכל זאת אני לא אמרתי לאף אחד לא לעשות את זה, כי כל אחד הוא אדון על גופו. אבל עכשיו אתם מחליטים מה להכניס לגוף של הילדים שלכם, הם לא מחליטים, אז אתם יודעים מה? זה פאקין לא מגיע להם. אל תקרבו את הזריקה הזאת לילדים שלכם. אתם תהרסו להם את החיים, ואני לא מגזימה.